הכל יפה בתיאוריה, צריך לדעת ליישם את זה.
רוצה עוד יתרון של שוק ההון?
שאל היום כל בן אדם ברחוב שרוצה למכור דירה יד שנייה, הוא יגיד לך, תקשיב, אני מנסה למכור את הדירה, אין לי חצי בן אדם שרוצה...
אבל זה לא נכון מה שאתה אומר, כי אתה מדבר על התקופה הנוכחית, אי אפשר למכור דירה.
אז באיזה תקופה אני חי? בתקופה של לפני 15 שנים? אני מדבר על השנתיים האחרונות.
צריך להסתכל על השקעות לטווח
ארוך. אבל יש כאלה, לא.
ההפך.
אבל יש כאלה שצריכים את הכסף. מה זה להסתכל לטווח ארוך? יניב, אבל יש אנשים שהם לא יכולים לספוג לטווח ארוך. יש אנשים שצריכים למכור עכשיו.
נדלן או שוק ההון, היום אנחנו נדבר על, בוא נקרא איזה שאלת המיליון דולר, במה כדאי להשקיע, נדלן או שוק ההון. אנחנו גם בתקופה טיפה טריקית, כי שוק ההון נמצא בטירוף. אנחנו בדיוק עכשיו מסכמים, אנחנו מצלמים את הפרק ממש ביום האחרון של 25. שוק ההון בצועות מטורפות, בעיקר בישראל, גם בארצות הברית. נכון שיש טיפה ירידה בצועה בארצות הברית, בגלל שהדולר נחלש למול השקל. הנדלן 8 חודשים נמצא בירידה, אז זו תקופה טיפה מבלבלת שכולם יכולים להגיד ישר אוטומט, ברור שוק ההון, ברור שוק ההון. אבל החוכמה בהשקעות, לא להסתכל רק על שנה נקודתית, וגם להתאים את העניין המנטלי להשקעות. אז בפרק הזה אנחנו נצלול לשאלת מיליון הדולר, מה עדיף, נדלן או שוק ההון? מה אתה חושב, רואי, מה
עדיף? אז דווקא יניב, אני רוצה להתחיל לשאול אותך, מבחינת הנדלן, האם אתה חושב שנדלן זה תחום כרגע יותר סקסי מתחום שוק ההון? כי אתה יודע, איפה שאני לא אלך, בסוף אנשים יגידו לי, הכי טוב זה להשקיע בבטון. זה בטוח, זה לא כמו שוק ההון תנודתי.
דווקא שוק ההון עכשיו הרבה יותר סקסי.
אז מה אתה חושב על כל הנושא של הנדלן? האם אתה חושב...
בוא נפרק את זה לגורמים. מבחינת תשואה, עזוב רק השנה, השנה היא לא דוגמה. גם אסור בהשקעות להתאפס על שנה מסוימת ולהסיק מסקנות. ההשקעות צריך להסתכל ברזולוציה בתקופה הרבה יותר ארוכה של 5, 10, 20, 30 שנה. לא שנה. אבל גם אם מסתכלים בתקופה ארוכה מאוד, שוק ההון בתשואות לוקח את הנדלן. אז אם אנחנו מדברים תשואות, שוק ההון חד משמעי עדיף על נדלן. אבל החיים הם לא אקסל. אלוהים, עכשיו אני אעמיד פה אקסל ונסתכל 5, 10, 20, 30 שנה אחורה, נעשה את ההבדל בין תשואה ריאלית לתשואה נומינלית, למי שפחות מכיר, נומינלית זה התשואה אחרי ניקוי האינפלציה. השוק ההון לוקח תמיד, אבל יש פה גם את העניין של ביטחון, יש פה את העניין ששוק ההון נסחר בבורסה, ואז זה שהיום יש, בשנים האחרונות יש משהו מאוד מבורך, שאנשים התחילו להשקיע במדדים לטווח ארוך. כי הם מסתכלים על ה-S&P 5, 10, 20, 30 שנה אחורה, רואים שהוא עושה תשואה של 8-9% בשנה, אולי אפילו יותר, ואומרים, אוקיי, נשים כסף, בעוד 10, 20, 30 שנה יהיה לי ככה X כסף. הכיפה הבעיה? מה, בוא נראה אותם נשארים בשנה אחת שה-S&P הולך ליפול, ומתי שהוא ייפול. השוק ההון נסחר בבורסה. זה שבשוק ההון כל יום אני רואה את ההשקעות שלי, אני רואה את המניות שלי, אני רואה את הקרנות צד שהשקעתי על מדדים, זה חיסרון אדיר לעומת נדלן. הכוח הכי גדול בנדלן זה שהוא לא נסחר בבורסה. אז גם אם יש ירידה, לא רואים את זה. אתה לא רואה הפסד. ואז זה גורם לך להישאר בהשקעה. יתרון נוסף בנדלן, וזה בוא נגיד היתרון הכי גדול בנדלן, זה המינוף. בשוק ההון אין מינוף, אני פותח סוגריים, כן, יש קרנות, צהל ממונפות וכדומה, אבל מינוף בשוק ההון זה לא דבר אידיאלי, זה לפרק אחר מה שנקרא. בנדלן הכוח הגדול הוא במינוף, ואני אסביר למה. אם עכשיו אתה בן אדם שאין לך דירה, אתה יכול לקחת 70-75% מימון. נגיד, קנית דירה להשקעה במיליון שקל, הבאת הון עצמי, כסף מהבית, 250 אלף שקל, 75% לקחת מימון, 750 אלף שקל. עכשיו, הממוצע, בוא נגיד עכשיו על משכנתה, שהריביות עכשיו הן גבוהות, הן 4.5-5% דרך, אני לא אכנס עכשיו למסלולים צמודי מדד, לא צמודי מדד, פריים, בוא נגיד בין 4.5-5% זה כרגע הריביות על המשכנתא. בוא ניקח ממוצע 4.8. עכשיו, אם יש עליית ערך בנדלן, ועליית ערך בנדלן היא ממוצע של 3-4% בשנה, ושוב אני אומר, אל תתפס על השנה הנוכחית, לפני שנה ושנתיים זה היה 20%, ואני לא אגיד שעליית ערך בנדלן היא 20%, כי זה לא נכון להגיד את זה. בוא ניקח 3% עליית ערך בנדלן, ה-3% עליית ערך היא לא על המיליון, כלומר, לא הרווחת רק את התשואה השנתית, נגיד 4%. לדוגמה, בן אדם קנה דירה במיליון שקל, מזכיר אותה ב-4,000 שקל. הזכיר, היה לו סוחר כל השנה, 4,000 כפול 12, זה 48,000 שקל הכנסה מדירה. 48,000 שקל לחלק למיליון, זה 4.8% תשואה. פה הבלבול הגדול, כי כולם שמחשבים תשואה בדירה, מה הם עושים? הם לוקחים את השכירות, ומחלקים בכמה עלתה להם הדירה. אני לא נכנס עכשיו למס רכישה וכל הדברים, אני עושה את זה בצורה הכי בסיסית. 12 חודשים, 4,000 שקל, 48,000 שקל הכנסה בשנה, 48,000 שקל לחלק, נגיד, לדירה שעלתה מיליון, 4.8% תשואה. היום אפשר להשיג את זה בפריפריות, לא במרכז. במרכז זה 2.5-3% תשואה. אבל איפה היתרון הגדול בצד הזהב בנדלן? המינוף. כי אם אתה לוקח 3% עליית ערך ממוצע בנדלן, ועוד הייתי שמרני, אז התשואה שלך כבר מגיעה ל-15-16%, כי עליית ערך היא לא על כל המיליון, היא רק על ההון העצמי שהבאת, על ה-250,000 שקל, ופה הכוח הגדול בנדלן, שאין אותו בשוק ההון. המינוף, עם עליית ערך, התשואה שלך גדלה דרמטית, אבל שוב אני מדבר, תשואה על ההון העצמי, לא תשואה על הנכס. זה הפספוס הגדול שאנשים לא מסתכלים נכון על התשואה בנדלן. כן, יש עליית ערך בערך ממוצע 3% בשנה, ומינוף בנדלן, זה הכוח הגדול.
טוב, נתתי לך 5 דקות לדבר. אני עכשיו יכול לצנן את האווירה טיפה לאנשים שמקשיבים לנו, כי אני טיפה חולק.
תצנן.
אני אסביר למה. אני מסתכל בשנים האחרונות על אנשים שלוקחים מינוף. אני מדבר על דירות להשקעה שמשקיעים באופן עצמאי. לקחו את המינוף, לקחו את המשכנתה, והיום, בגלל שהריביות הן גבוהות, בוא נדבר על זה, אנחנו
מסביב בסביבה. אתה מדבר על אלה שלקחו משכנתה שהריבית הייתה
0.1. אני מדבר שהריבית הייתה בריביות של 0%, 0.5%, הסבבה, המינוף יש לו כוח משמעותי. ברגע שהריביות גבוהות ואנשים לא ידעו להערך לזה, אני טוען שבנדלן הנזילות זה המלך, לא המינוף. מה הכוונה? אני רואה היום אנשים שהממוצע משכנתה שלהם עלה באזור 1,500 עד 2,000 שקל.
בסדר, אבל זה לא הוגן מה שאתה אומר, כי אתה אולי בן אדם שיכול לקנות דירה עם פחות הון עצמי, סבבה. יש הרבה אנשים שבשביל להגיע לדירה צריכים להתמנף.
אבל שוב, אבל אם הם מתמנפים והריביות מאוד מאוד גבוהות והם משלמים קרוב ל-1,500 עד 2,000 שקל במשכנתה, בהחזר החודשי, הנזילות שלהם מתחילה להיות לחנוק אותם, ואז המינוף כביכול הוא סכנה עבורם.
כן, שכחו את התזרים.
עכשיו, זה לא רק להסתכל על, וזה הבעיה של רוב האנשים, מה הם רואים בנדלן? עליית ערך. אומרים, אני אשקיע ל-10-15 שנה. נכון, יש עליית ערך. אבל הנזילות היא המלך, וזה מה שאנשים לא מבינים ברוב המקרים, וזה הטענה שלי. דבר שני, יש הרבה אנשים שמשקיעים בדירות, ואני אתן לך עכשיו סיפור קלאסי, מישהו שרכש דירה בקריית שמונה, ובקריית שמונה התחילה מלחמה, ופתאום אין סוחר.
ושאין רק 50% מהתושבים בקריית שמונה חזרו אחרי המלחמה.
יפה, ושאין סוחר, אז הוא נתקע שוב פעם לבעיות תזרים. אני שוב אומר, מי שלא יודע לנהל תזרים, זה האלף בית
בהשקעה בנדלן. נדלן, בלי מינוף, זה בכלל לא אופציה להשקעה. אם עכשיו הפודקאסט שלנו מדבר על נדלן או שוק ההון, נדלן בלי מינוף, לא שחקן
אז בכלל. אז מה דעתך שאני שומע הרבה אנשים שאומרים לי, נדלן זה בטוח. אתה מסכים עם הסטיגמה הזו? כל בן אדם שני שתגיד לו, יגיד לו, אם אתה תשים
בישראל? לשוק ההון,
אני מדבר בכללי על העולם הזה שנקרא נדלן.
אין כללי. בישראל דירות בטוח.
בעולם?
לא.
למה לא?
כי מדינת ישראל היא מדינה שקודם כל ב-DNA שלנו, מגיל קטן חינכו אותנו לקנות דירה. בעולם, באירופה, תסתכל מדינות כמו גרמניה, הדיפולט הוא שכירות. גם השוק מוסדר לסחירות.
Okay.
יש חוקים. זה לא כמו בארץ שהכל פרוץ. זה אחד. שתיים, אנחנו צומחים בערך פי 2 ממדינות ה-OECD, ומה לעשות שצומחים תלך דירות לאנשים. 3, יש פה אוכלוסייה חרדית שבערך 20% מהמדינה, והחרדים הם מגיל 0 מוכוונים לקנות דירה. זה נושא בפני עצמו איך החרדים, שכמעט ולא, שהרבה מהם לא עובדים, מצליחים להגיע לדירה. זה באמת נושא מרתק, אבל הם מוכוונים לשם. ואנחנו מדינה שונה, מה לעשות? כל מדינה יש לה תופי אחר.
אז אני רוצה טיפה לדבר על הדוגמה, עולמות של שוק ההון. למה אני חושב ששוק ההון הוא רף כניסה הרבה יותר נמוך, להבדיל ל-250,000, ונתת פה דוגמה של מיליון שקל דירה. להגיע למיליון שקל דירה היום זה לא פשוט, במחירים שהיום שיש בישראל.
יש בפריפריה, יש גם ב-600-700
אלף. כן, אבל זה יותר קשה. זה לא כמו המחירים שהיו פעם לפני 10-15 שנה. שתיים, אני טוען שהיום הנזילות בשוק ההון, רף כניסה הוא הרבה יותר קל. היום מ-100 שקל אתה יכול להכניס כסף ולהתחיל לפעול. כן. שתיים, יש דבר כזה שנקרא קרנות ריט. מה זה קרנות ריט? קרנות ריט זה קרנות שמתמחות בהשקעות של נדלן, בלי באמת לקנות את הבטון.
אתה מתכוון דרך שוק ההון.
דרך שוק ההון. כך לדוגמה, בוא נדבר מספרים, דיברת פה על 16%, דיברת פה על 5%.
לא, 16% דיברתי תשואה על ההון העצמי, רק עם עליית ערך.
אני איתך. מדד הנדלן, בוא נדבר תכלס, אנחנו לקראת סוף שנה שאנחנו מדפיסים, מצלמים כרגע את הפודקאסט. מדד הנדלן בישראל בחמש שנים האחרונות עלה ב-84%. בשנה האחרונה הוא עלה ב-22%. מדד הנדלן, לא עכשיו קניתי מניות בודדות.
והקרנות ריט?
והקרנות ריט לדוגמה, כמו ריט אחד, צל הנדלן, עלו באזורי, לא זוכר, אחד באזורי ה-40%, עד באזורי ה-25%.
בשוק האמריקאי פחות.
ובשוק האמריקאי, כן, גם יש לדוגמה קרנות ריט, כמו NLY, שהיא עשתה לדוגמה 22%. יש המון קרנות ריט גם פה וגם בזה. אז אם אתה מסתכל על זה, נכון, זה נשמע שאתה הולך להשקיע בנדלן, סליחה, בשוק ההון, התנודתיות היא מה שמחרפנת את הבן אדם, מה שאין בנדלן.
אבל לכן כל מה שאתה אומר, זה תיאוריה. בתיאוריה, שוק ההון לוקח את נדלן בהליכה, בהכל. אבל בפועל יש מציאות. נדלן, בן אדם יכול להגיע, אני לא אומר שזה קל, זו דרך מאוד מאוד ארוכה, אבל תחשוב בן אדם שמגיל צעיר מכוון, לזה שבסוף יהיה לו 3 דירות. כל פעם שדירה מסיימת משכנתה, אז הוא לוקח עליה משכנתה, מכוון. בסוף אם יש לו 3 דירות לצורך העניין, שמכניסות 4,000-5,000 שקל בחודש, יש לו משכורת חודשית. יש לו 15,000 שקל, עובד, לא עובד, יש לו משכורת חודשית בחודש.
כן, והתעסקות גם חודשית.
סבבה.
שים את זה על השולחן. אוקיי. יש לו נזילות, יש לו ספקים, יש לו שיפוצניק.
לא בסדר, אבל בואו לא נגזים. כל יום, בוא, אני...
קח צ'קים,
מכיר נדלן על עצמי לא מעט.
כן אפר חוזה, לא אפר חוזה.
לא כל יום יש נזילות, ואני מכיר מקרוב מאוד מה זה לנהל נדלן. לא כל יום יש נזילות, וזה בסדר. לא צריך לעבוד בשביל להרוויח, צריך לעבוד אוקיי, אז שילך ויביא שיפוצניק, שיתקן לו נזילות. אבל בנדלן, אתה יכול בסוף להגיע לאיזשהו מטרה, שיש לך כמה דירות, ואתה ישן בראש שקט, יש לי משכורת חודשית. שוק ההון, נכון שאתה יכול לכוון לשם, אותו דבר גם בשוק ההון. השאלה, היכולת שלך להגיע ליעד בשוק ההון, בגלל התנודתיות והירידות. כי בשוק ההון, הכל נחמד ויפה, שהכל עולה. כשאתה רואה בעיניים כל יום, ואנשים לצערי, כולם עם אפליקציות מסחר בטלפון, שזה גרוע מאוד. אני רואה היום, אני לא יודע, אתמול ראיתי הפסקת פרסומות בטלוויזיה, אני חושב מתוך 6 דקות, שליש, 2.5 דקות, פרסומות של בתי השקעות או בנקים לפלטפורמות למסחר עצמאי. זה מטורף. כל אחד משווק פלטפורמה למסחר עצמאי, ונזילות, ואתה רואה 24/7 את המניות, ולקנות, למכור. עכשיו, זה הדברים הכי גרועים. למה? כי כשאתה רואה בטלפון שלך כל דקת המניות, זה הכי גרוע, זה מה שאנשים פה נופלים בשוק ההון. ואז מה קורה? שיש שבוע, שבועיים, חודש של ירידות, הבן אדם כל היום מחובר, רואה את המניות שלו יורדות, יום יורד, עוד יומיים יורד, עוד שבוע יורד, עוד שבועיים יורד, ואז מה הוא עושה? הוא מוכר. אז את זה אין בנדלן. בנדלן, גם אם יש ירידות, אתה לא רואה. וורן באפט, אחד המשפטים הכי גדולים שלו, שלקחתי ממנו, זה שאני קונה, הוא אמר ככה, כשאני קונה מניה, אני קונה מניה בידיעה שהבורסה נסגרת ל10 שנים. מדהים. כל מי שמשקיע בהון, בשוק ההון, אם היה לו את התפיסה ואת המשמעת העצמית ואת היכולת המנטלית, כמו וורן באפט, נהדר, אני אומר לך, עזוב נדלן, רק שוק ההון, איתך.
טוב, גם על זה יש לי מה להגיד. שוק ההון לוקח את
נדלן בכל הפרמטרים, אבל יש תיאוריה ויש יישום. יש אנשים שברגע שרואים ירידות, הם לא יכולים להישאר נאמנים למטרות הראשונות שלהם שהם נכנסו להשקעה, אם זה לדווח קצר או לדווח ארוך. בנדלן זה הרבה יותר קל ברמה המנטלית. אז אי אפשר כל היום להסתכל רק על אקסלים ולהגיד מה עדיף, שוק ההון עדיף. אבל בוא נראה, זה לא רק מה עדיף בתיאוריה, זה מה באמת בן אדם יכול ליישם. וזה העניין בנדלן לשוק ההון. יש פה הרבה עניין מנטלי ומה מתאים לך.
בוא נמשיך עוד יתרון של שוק ההון, אני בכוונה אגיד. כל הנושא של מיסוי, עכשיו אתה קונה דירה, כל אחד מכיר, מס רכישה, יש פה הרבה עניינים, יש עורכי דין בדרך, יש הרבה דברים שהם עוד הוצאות כביכול על העסקה שלך, שלא תמיד מתייחסים לזה בחלק מהחישובי.
גם על שכירות אתה משלם מס כל חודש.
בדיוק. פה, בשוק ההון, אתה משלם מס רק ברגע מחירה.
אגב, זה הדבר שאני מסכים איתך, כן. זה יתרון גדול של שוק ההון, כי בשוק ההון אתה משלם מס רק במחירה. אז כל הדרך... למעשה המס הוא חלק מההשקעה, ואז אתה גם נהנה מהריבית דריבית. בזה אני, מבחינה מיסויית, בהרכב המיסוי, אני מסכים איתך, אבל חשוב, וזה מה שאני רוצה שאנשים ייקחו מהפודקאסט הזה, זה לא רק אקסלים, כי לשים הכל על אקסל, הנה, שוק ההון, נדלן, מה עשה 5, 10, 20 שנה, מה עדיף, שוק ההון מנצח. בכל הפרמטרים שוק ההון מנצח. אבל בסוף צריך גם התאמה של ההשקעה לאופי שלך. ואם אין לך יכולת להחזיק את עצמך בירידות עכשיו, בן אדם מדובר על כספים גדולים. זה לא בן אדם שעכשיו משקיע 5,000 שקל בשוק ההון והוא רואה ירידה של 10% ואומר, אוקיי, בקטנה. בוא נראה את אותו בן אדם עם מאות אלפי שקלים ועם יותר ממאות אלפי שקלים, רואה שנה של ירידה ואיך 50,000 שקל נופלים לו והוא עדיין צריך להישאר ולהבין שזה חלק מהמשחק ובסוף שוק ההון עולה, המדדים עולים. הכל יפה בתיאוריה, צריך לדעת ליישם את זה.
רוצה עוד יתרון?
של מי?
של שוק ההון?
אתה באת, אבל מה שנקרא כבר...
אבל בוא נדבר תחת מציאות.
לא באת לדבר.
בוא נדבר מציאות.
בוא נדבר מציאות. שוק ההון, שוק ההון,
שוק ההון. שאלה עם כל בן אדם ברחוב שרוצה למכור דירה יד שנייה, הוא יגיד לך, תקשיב, אני מנסה למכור את הדירה, אין לי חצי בן אדם שרוצה לי...
אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. בוא נדבר על השנתיים. כי אתה מדבר על התקופה הנוכחית, אפשר למכור דירה.
אבל אז באיזה תקופה אני חי? בתקופה של לפני 15 שנים? לא צריך להסתכל על השנתיים האחרונות.
אחד צריך להסתכל על השקעות
לטווח. אבל יש כאלה... לא.
ההפך.
אבל יש כאלה שצריכים את הכסף. מה זה להסתכל לטווח האורייני? אבל יש אנשים שהם לא יכולים לספוג לטווח האורייני. יש אנשים שצריכים למכור עכשיו.
זה שעכשיו.
בשוק ההון, קניתי מניית טבע היום, מחר החלטתי שירדה 5%, אני רוצה למכור, לנהל את הסיכון שלי, אני בלחיצת כפתור מוכר.
אתה יודע מה שאמרת עכשיו, זו ההזדמנות הכי גדולה בנדלן, כי דווקא עכשיו, מי שרוצה להשקיע בנדלן, ושוב, נדלן זה חשיבה לדווח ארוך, זה ההזדמנות, כי דווקא עכשיו קשה מאוד למכור דירות ביד שתיים, הקבלנים תקועים, ומי שמבין את הדברים וחזק על הדברים, זה דווקא הזמן לחפש הזדמנויות, כי הכוח משמעותית, נמצא אצל הקונים עכשיו.
אבל אני מחזיר אותך, הנזילות היא המלך. למה אמרתי את המשפט הזה? כי לא תמיד אנשים היום יכולים להחזיק את הדירה, הם צריכים את הנזילות. וזה המשחק. עכשיו אני לוקח אותך לסיכום. אז מה אתה חושב? אם אני עכשיו שם לך שוק ההון ונדלן, מה, איך אתה מסדר
שוב,
את זה?
שוב, אמרתי בהתחלה, שוק ההון לוקח את נדלן בכל הפרמטרים, אבל יש את העניין של המינוף, שזה יש בנדלן ואין בשוק ההון. נכון, הסברת את החסרונות של המינוף. שתיים, אני חושב שזה הדבר, זה הסיכום העיקרי שלי של הפרק הזה, זה העניין המנטלי. בסוף, מה מתאים לכל אחד? זה גם מה שאנחנו תמיד, אתה יודע, אוקיי, פה במכללה. לאדם בא ללמוד פה שוק ההון, יש לו 3-4 קורסים בשוק ההון במכללה. אני מדבר איתך לפני המוצרי המשך. מה מתאים לו? מה הוא צריך לבחור? אז הדבר, מה אנחנו אומרים לו? מה מתאים לך? מה מתאים למטרות שלך? אתה רוצה להשקיע לדווח ארוך? יש לנו קורסים שאתה פונדמנטל, יותר מתאים לדווח ארוך. אתה רוצה יותר למסחר, לדווחים של שבוע, חודשים. אז תבוא לסווינג. זה מה שמתאים לך, כי זה מה שאתה מחפש. אז ההתאמה של המוצר לאופי היא לא פחות חשובה מלשים את הדברים אחד מול השני ולהגיד בוא נראה מי עדיף.
אוקיי, אז אני גילוי נאות, בגלל שהיום הייתי הרבה דווקא שוק ההון, אז גילוי נאות, אני ואתה משקיעים בשילוב בשל שני המוצרים, גם שוק ההון וגם נדלן. אני מאוד מאמין שבסופו של תהליך כל בן אדם צריך להיות פרוס על שני האפיקים האלו ולא רק על אפיק אחד, כי אני חושב שזה...
ומי שלא לא פרוס ולא כלום בתחילת הדרך,
אני חושב
להתחיל.
שבלונגרן להתחיל? שוק ההון. Okay. ואני חושב שמי שבלונגרן חייב להיות כמוני וכמוך ולהיות פרוס על שני אפיקים. אני חושב שזה הנוכחה מנצחת.
ומזמן לא היה לנו ככה 20 דקות שלא הסכמנו כמעט על כלום.
גם זה קורה לפעמים.
חבר'ה, יאללה, תודה. תודה על הצפייה, ביי.
ביי.